הקשר בין פרשת בשלח לבין ההפטרה הוא גלוי לעין, גם העין של הלב וגם העין הרואה, כי השירה כתובה לפי ההלכה אריח על גבי לבנה, בצורה כזאת שהקלף הלבן מרובה על הצורה הרגילה של כתיבת שורות בספר תורה, ועם אותה מסורת של מימינו אש דת למו, אש שחורה על גבי אש לבנה, עם ההבנה הפנימית בדבר הזה, אתה מבין שבעצם השירה, גם כתיבתה וגם התכנים הפנימיים שלה, הם בעלי הבחנות עמוקות מאוד שמבקשות את תשומת הלב. בעל התורים למשל העמיד על כך שהמילה ויהום מופיעה רק פעמיים במקרא, בפרשה ובהפטרה. ויהום את מחנה מצרים, ויהום השם את סיסרא. זאת אומרת שהפעמיים הללו מדביעים על איזה קשר פנימי במעורבות של שמיים במלחמה נגד האויב, כאן נגד האויב המצרי וכאן נגד האויב הכנעני. יותר מזה, גם בתורה בהדגשה של לא נשאר בהם עד אחד של יורדי המצרים בים, ובסיסרא גם כתוב לא נשאר בהם עד אחד. יותר מזה, פרעה עצמו נשתייר מן התביעה בים, ניצל עד אחד, ופרעה זכה בגלל האמירה שלו השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, ואילו סיסרא עצמו נמלט וניצל מחרבו של ברק, אבל כמובן שאחר כך הוא נפל מכוחה של יעל. כיוצא בזה, גם הרמיזות על בני אפרים המתמודדים עם המלאק בשירת דבורה, ואצלנו בסוף הפרשה מדברים על יהושע מבני אפרים שנלחם בעמלק. אבל למרות הצדדים השווים הללו, שיש להם כאמור גם יסודות גרפיים בצורה שבה הם כתובים וגם יסודות לשוניים, יש כאן דבר עמוק יותר שמבדיל בין הפרשה לבין ההפטרה, או היינו אומרים ההבדלה שמדגישה יסוד מיוחד במינו. היסוד הגדול, כך יש בעל אור החיים בשירת הים, ויאמרו לאמור, ויאמרו לאמור, ויאמרו, הרי זה לשון רבים, יאמרו, אז ישים משה בני ישראל ויאמרו, אז היה צריך לומר נשירה, ויאמרו לאמור אשירה לשם, מה טיבה של לשון היחיד הזאת. רוצה לומר, אמר אור החיים, שלמרות שכל אחד אמר בפה שלו, ביסוד האינדיבידואלי שלו, אבל ההתאחדות הפנימית שלהם הייתה כזאת שגם אם רבים הם היו, אבל כולם התכוונו לדבר אחד, אותו יסוד גדול שאנחנו מכירים אותו גם בפיוט ניסוחים החזלים המאוחרים יותר, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו. דהיינו, יש חשיבות רבה מאוד לאחדות הזאת, לשיתוף הזה בדבר הזה. ובמחשבת המוסר הדגיש הרב דסטר מאוד את היסודות הללו של יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, ונמנה לי שבשמו מוסרים את המשל שבמסדר הצבאי, גם אם יש עשרות או מאות של חיילים שעומדים בשורה אחת ויוצרים מעמד לכבוד הסוקר, אבל מספיק שחייל אחד יצעד חצי צעד אחורה או קדימה כדי לקלקל את כל האחדות הזאת. לכן כתוב, יחד כולם הודו ומליחו ואמרו, והמסקנה מתבקשת שלא צריך לפרוש מן הציבור, וצריכים לכוון אל הציבור בכוונה משותפת לכולם. והוא, כאמור, היסוד הזה של האור החיים, עשיר על השם ולא נשירה, דהיינו, בא פה היסוד הזה המבדיל בין היחיד שאומר שירה לבין הציבור שאומרים שירה. כשחוזרים לים סוף, אז באה פה מסורת של הכתובים בהלל הגדול, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו. אז יש כמובן שם דברים מופלאים בפני עצמם. לא עושה השמיים בתבונה למוליך במדבר, אבל בא פה גם איזה פרט קטן שנראה לנו כפרט קטן, לגוזר יפסו לגזרים כי לעולם חסדו. לפי המשתמע בתורה, אז והמים להם חומה ממינם ומשמולם, משמע שהים נבקע, נניח אם משווים את זה למה שמדובר על בקיעת הירדן, שם כתוב שהמים ניצרו נד אחד, דיינו ממקום אחד הם נשארו עומדים, ואילו כל מה שהיה יותר דרומה ירד לים המלח. וכאן כתוב לגוזר ימצו ולגזרים, לגוזר ימצו ולגזרים, אז יש כמה וכמה גזרים. מה טיבה של המסורת הזו לגוזר ימצו ולגזרים? אז המפרשים במסכת אבות, כשמדברים על 10 ניסים שנסו לאבותינו עד ים סוף, אז מבליטים את הגזרים המיוחדים הללו. ובפירוש המשנה של הרמב״ם שהגיע לידן בכתב יד קודשו של הרמב״ם עצמו, יש אפילו ציור שכנראה הרמב״ם צייר אותו, הוא אומר כזה, ויש שם ציור המתאר את הצורה שבה הים נבקע, ולגוזר ימצו לגזרים, דיינו מסלולים שונים כל אחד בפני עצמו. והאמת היא שיש לזה אפילו ביטוי, כמעט הייתי אומר גרפי. כתוב בתהילים עין זין, בים דרכך, והכתיב שלפנינו הוא שביליך, דיינו שביליך בשבילים רבים, לעומת הקרי שכתוב שבילך. אז גם הרד"ק שם הדגיש את הדבר הזה, ששביליך זה לשון רבים, שלא הייתה שם לא דרך אחת אלא כמה וכמה דרכים, והעימות הזה בין הכתוב לבין הנקרא, דהיינו בין הקרי לבין הכתיב, הוא רמוז במסורת חז"ל על שבילים הרבים שנבקעו לכל אחד מן השבטים. ומה שבעל הטילים אמר, לגוזר ימצו גזרים כי לעולם חסדו. כל הדברים האלה מתייחסים למה שיש במקרא, וגם מה שהפרשנים דנו ביחסים הללו בין הגזרים לבין שבילך ושביליך. אבל יש פה מסורת חז"ל מעניינת מאוד, המספרת שבבית מדרשו של רבי יוחנן, דנו אנחנו מדברים מאות רבות של שנים אחרי המקרא, אחרי המשנה, ואנחנו מגיעים לבית מדרשו של רבי יוחנן, כנראה בטבריה, ושם דנו אותם גזרים, אותם שבילים מיוחדים שנבקעו בים סוף, מה הבדיל ביניהם, בין אחד לשני, כיצד היו המים עומדים לישראל בחומה. ואז דרש רבי יוחנן כאילן קלקילקה, ושם פרשו המפרשים שהכוונה סבכה, רשת, דהיינו כל אחד עבר בגזר בפני עצמו, ובין שביל לשביל היה מין מעשה סבכה כזה, סבכה, רשת, דהיינו יש הבדלה, ואף על פי כן רואים אלו את אלו. תוך כדי דיון כזה בבית המדרש של רבי יוחנן, כתוב שם במדרש, הציץ עליהם שרח בת אשר. שרח בת אשר הגיע לחלון של בית המדרש של, אצל רבי יוחנן, והיא אומרת לו, אתם קיים נא, מה אתם מתווכחים ביניכם? הרי אני הייתי שם, ואני אספר לכם, אני זוכרת, לא הייתה סבכה, אלא היו כמין למפות, דהיינו כאין חלונות מאירים. שרה בת אשר מעידה, עדות של מעשה שהיא הייתה שותפת לו, שהיא זוכרת. עברו את הים, היא הרי, חזל דיברו על המיוחד שבה, שנסתרכו חייה, והיא עוד הייתה בין היורדים מכנען למצרים, בגלל הברכה שזכתה מהסבא, שנגנה לפניו עוד יוסף דודי חי, והברכות של יעקב עמדו לה שנסתרכו חייה עד שלומי אמוני ישראל בסיפור שם במצור בגליל, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. אז בים סוף היא העידה מה קרה פה. זאת אומרת, השבטים לא היו נפרדים זה מזה, הם לא היו נבדלים, אכן יחד כולם עודו במליחו אמרו, אכן עשירה ולא נשירה. אז מה ייחד אותם? ייחד אותם היסוד הראייה הזאת, ראו אלו את אלו, לא הייתה ביניהם סבכה, לא הייתה ביניהם מחיצה, אלא הייתה בהם ראייה, דהיינו כמין למפות כאלה, דהיינו תאורה, אחד ראה את השני, ראו גם אותו, והם ראו ביחד איך עם כולו עובר בין הגזרים האלה. ההדגשה הזאת של האחדות של עם ישראל שמסתרכת מדור לדור עם ההדגשה של עם אחד עובר את הים, בולטת מאוד לאור הניגוד שיש בהפטרה. בהפטרה שדבורה עושה חשבון עם אלה שנחלצו לעזרת השם בגיבורים ואלה שבאו להילחם עם סיסרא, אז היא סונטת ומדברת על לפלגות ראובן גדולים חקרי לב. היא שאומרת לגלעד שהוא יושב בעבר הירדן. היא סונטת בדן, דן למה יגור אומניות, אשר ישב לחוף ימים. הזכורם של השבטים הללו לא בא לברכה, הוא בא לתוכחה הגלויה וסמויה. בזמן שכולם נחלצו, כולם, כל אלה שהתנדבו להילחם בסיסרא, בכל הקואליציה הזאת שהוא הקים, היו כאלה שנמנעו מלעשות את זה, וזה כמובן הטרגדיה של תקופת השופטים, שזה פונה לקרמו וזה פונה לזיתו, וחושב בליבו, נניח דן שיושב לחוף ימים, מה הוא צריך ללכת שם בעמק שפלר ברגליו, מה הוא יגיע עד לגיוס של הנלחמים בסיסרא, וכיוצא בזה אנשי עבר הירדן, הם בוודאי חושבים את עצמם שהם חסינים, אז לפלגות ראובן נתפלג ובא בפני עצמו. אז יש איפה אימות סמוי, ואולי גם גלוי יותר, בין פרשת השבוע לבין ההפטרה, שבפרשה באה אחדות, אחדות מופלאה, שגם אם עברו את הים כל אחד בשביל של עצמו, הם ראו אלו את אלו. ואילו בהפטרה, כשהגיעו לארץ ישראל, נגד המצופה, לא באחדות בעם, אלא כל אחד התמקם במקומו שלו, ולא היו מספיק עירים כדי להתאחד, להביא הצלה אחת לשנייה. אז ההדגשה הנלמדת מתוך הדברים הללו רומזת לחובת התיקון וההשלמה בין שבטי ישראל. אם אכן השלמה כזאת תגיע, וכל אחד יראה בצרת חברו, ויראה בחשיבות לתת לו גיבוי בעת מבחן, אז אפשר יהיה כמובן לסיים את המלחמה בעמלק, להיות בטוחים, כמו שסופה של הפרשה מדברת, על השם שלם והכיסא שלם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.